חלק 17. מי להשם אליי? תתבב כסלב, תב שין עין דלת. בחודש הקרוב אנו נבין עד כמה נחוצה הקריאה הזאת עבורנו, מי להשם אליי? חסר לנו רק את האיש שיומר זאת. בשנים עברו, כאשר היוונים ממחשמם, ניסו להרוס את הדת שלנו, את היידישקייט. המצב כל כך הידרדר, עד אשר מתתיהו כהן גדול לא יכול היה יותר לסבול זאת. אפילו שהיו עמו רק מתי מעט עוזרים שהתנדבו לפעול עמו, הוא קרא מי להשם אליי. וכעת שוב אנחנו נתונים תחת שלטונם של הרשעים, של היוונים, האדומים. בכל העולם הם שולטים, וגם כאן בארץ ישראל הם שולטים. אבל אנחנו לא כל כך שמים לב לזה, לא החרדים ולא החילונים. אנחנו מאפשרים לזה לחלוף לידינו בלי לקלוט כלל שאנחנו במצב סכנה איום ונורא. הציונים הראשונים יצרו את מדינת ישראל, עיצבו אותה, בנו אותה והפעילו אותה עם רשות מהשם כמובן. מדינת ישראל נבנתה כמלחמה ישירה נגד הקדוש ברוך הוא. לא נגד הערבים, נגד הקדוש ברוך הוא. המייסדים של מה שמכונה מדינת ישראל היו ערב רב, שרצו להוכיח שהם יכולים חס ושלום להיות יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. זה דומה ממש לדור הפלגה, אלו שבנו את מגדל בבל כמלחמה ישירה נגד הקדוש ברוך הוא. הייתה להם את המחשבה הפרועה שכאילו יש להם יכולת לנצח נגד הקדוש ברוך הוא. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בסך הכל המשך מוזר של הרעיונות המטורפים הללו. האנשים שמאחורי הרעיון השקרי הזה מפוזרים בכל העולם. לאחר מאות שנים של תכנון ומזימה, כעת הם מהדקים את הלולאה, את החבל, מסביב כל עמי העולם, כמו גם מסביב העם היהודי. אבל הרשעים האלו מעוניינים דווקא ליצור דת עולמית חדשה. דת חדשה שתקיף את כל העולם. והדת הזאת תהיה קוקטייל מישמש של דברים, אך בסופו של דבר זה יהיה כמו היוונים, עבודה זרה. הציונים את המקום הזה, את מדינת ישראל הזו, חפצו להיות כמו כל הארצות האחרות בעולם. הם רצו להיות חלק מהאימפריה הרומאית, וכעת אחרי כל השנים האלו הם הגשימו את מטרתם הגדולה. כעת הם בהחלט חלק של האימפריה הרומאית. וההוכחה לתבשיל הזה זו העובדה שמדינת ישראל, ללא כל בעיה, מעבירה לרשות הכנסייה הקתולית את השליטה על קבר אדוננו, דוד המלך, אביו של משיח צדקנו. זהו אקט בלתי יאומן של מלחמה גלויה וברורה נגד הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא רק זה, זה גם כל החוקים שהועברו לאחרונה בארץ ישראל. הם כולם עוצבו בכדי לדלל את היידישקייט שלנו, או לסלק את זה בכלל מאיתנו. בין אם ברית מילה, או כל מנהג ודין בעל מסורת יהודית. יש להם את עזות הפנים, את החוצפה, לחדור אל תוך המנהגים שלנו ביד רמה, ולנסות להוציא אותם אל מחוץ לחוק. ואנחנו יודעים שהם אלו שעומדים מאחרי ארגון נשות הכותל. הם גם אלו שעומדים מאחורי כל הפעולויות הלוחמניות נגד היידישקייט. הצבא הישראליים שבקלות יכולים להיות גיס חמישי. חיי היום יום שלנו מלאים ברעיונות שלקוחים מדרכי הגויים. הישראלים מסתכלים על צהל כמצילה של המדינה. השקפה זו היא מלחמה כנגד הקדוש ברוך הוא. ההפך, מצד אחד צהל הוא מתואר כשומר המדינה, ומאידך גיסא, אם אנחנו מסתכלים על כל המלחמות, מאז שהמדינה קמה, הן נוצחו רק על ידי ניסים שצהל אינו יכול בכלל לחולל. לכן אני מוכרח לומר לכם כעת שאנחנו נכנסים לעידן חדש, שהוא יהיה הרבה יותר קשה ומפחיד. אנחנו היהודים אפשרנו ליוונים, להלניסטים, לקחת מאיתנו את היהדות ונותרנו לבד. השם לקח מאיתנו את הרבנים הגדולים ביותר, את החשובים שבגדולי הדור, ונותרנו עם רק מעט צדיקים. בכל אופן, זה אינו מספיק בכדי לאפשר לעם ישראל לצאת מן הבלגן הזה. אנחנו יתומים. אבל עכשיו אנחנו אפילו עוד יותר יתומים, פני שהשם כעת מסלק מאיתנו גם את הצדיקים הגדולים שלנו מימי קדם. אם התוכנית לקחת מעם ישראל את קבר דוד המלך תצליח חלילה, וזה נראה שגם מקומות קדושים נוספים אחרים עומדים להימסר לגויים, הרי שאנחנו נהיה בחושך מוחלט, בהיעדר מוחלט של הדרכה בעולם מבולבל זה. אני צעיר מעט בכדי לזכור, אך כאשר הכותל הושב לידיים יהודיות ב-1967, הבכיות של כל יהודי אמיתי היו קורעות לב. הידיעה שכעת יש לעם ישראל מקום שהוא יכול לבוא ולבכות ולשפוך את הלב לקדוש ברוך הוא ולהרגיש את נוכחותו, חוללה התרוממות רוח, התרגשות ענקית עבור כל היהודים בכל מקום. אבל כעת הכל השתנה. השירים שבוצעו בכותל ובסביבותיו מעבירים צמרמורת בגבי. זה גורם לי לבכות מרוב כאב, מפני שיש לזה את הטעם, את הריח, את ההרגשה של כנסייה. יש כאן את התחושה של אתאיסטים, של אנשים שבכלל לא מאמינים. ולכן יהודי אמיתי שמרגיש כזה דבר, אין לו ברירה, רק להתיישב ולבכות. תלכו לקבר רחל או לרשב"י. מירון, יש לכם את ההרגשה, את התחושה הקרירה של בלתי מאמינים. יש שם מאות ואולי אלפים לא יהודים שמתקהלים במקומות האלה. והיכן אנחנו? אנחנו אין לנו רשות לחלק כל סוג של תפילות או דברי חיזוק או לבקש צדקה. מאפשרים לנו להרגיש, לחוש את הצדיקים שלנו. מה מרוחל? להיכן הלכת מאיתנו? אנחנו כבר לא יכולים להרגיש אותך. היכן היא השכינה שאמרו לנו שלעולם איננה שרה מן הכותל? היא שם, אבל זה כל כך קשה לנו להתרכז, כאשר אלפים על אלפים של כל מיני סוגים של אנשים מתגודדים שמה, עם נשים שאינם בצניעות כלל, ואנשים שמבזקים במצלמותיהם מכל הכיוונים, וכמובן נשות הכותל שבאות להטריס ישירות נגד הקדוש ברוך הוא. האם השם יאפשר להם לחלל את מקום קודשו ולעשות מה שהם רואים לנכון במוח הקטן שלהם? עם ישראל, אם אתה לא מרגיש את זה, אזי אני תוהה על שורשכם. אם אתם לא חשים את זה, תלכו לקברי הצדיקים, תלכו למאמר אוכל, תלכו לכותל, תלכו לקבר דוד המלך ולכל המקומות האחרים שהיוונים פלשו בתוכם, ותגידו לי מה אתם מרגישים. אם אתה לא מרגיש כלום, אם אתה חושב שהסדר החדש בכל המקומות האלה זה יפה וזה מצוין, אז אני רק יכול לחופף את ראשי ולומר שהחמצת את ההזדמנות, פספסת. אתה לא יכול להיות יהודי, זה לא ייתכן שיש לך נשמה יהודית. אם אתה הולך למקומות האלה ואתה כן חש את הבדידות, את האווירה הקרירה, את ההרגשה של אובדן גדול, אם כן אני בטוח שהנשמה שלך הייתה בהר סיני. זוהי הבחירה, זהו הבירור. היוונים רוצים לשבת כאן בארץ ישראל. הם רוצים לשלוט על העולם מתוך ארץ ישראל. הם רוצים לתפוס את מקומו של השם, חס ושלום. כמובן שהם אינם יכולים לעשות זאת, והם כה טיפשים במחשבה הזאת, ברעיון השגעוני שלהם, שריבונו של העולם, השליט בעולמו, יאפשר להם, לעלובים אלו, להרוס את העולם בעצמם. לא, זה לא יקרה. השם יהרוס חלק גדול של העולם, וגם אותם ביחד עם זה. אבל עם ישראל וארץ ישראל יישארו, ואילו הם ייעלמו מן הקיום. אנחנו מגיעים לנקודת המבחן, שבה כל יהודי אמיתי יצטרך להיצמד ליידישקייט שלו בכדי לשרוד. ואנחנו עומדים להיות מותקפים, לא כל כך על ידי פצצות חס ושלום, אלא בזאת שינסו לגרום לנו לעזוב את התורה שלנו. הם עומדים להסוות את מאמציהם בעזרת תיאורים ציוריים ביותר, עד כמה שהדרך שלנו לעשות דברים זה לא כל כך הומניסטי בחיים. אבל מי שנופל בזה, לא יצא. הם לא כל כך עומדים להרשות לנו לעשות מה שאנחנו יודעים לנכון. ולכן, כאשר משיח מתגלה וקורא, מי להשם אליי, אנחנו נדע אחרי מי ללכת. שוב ושוב אני אומר את אותם הדברים. בבקשה, בבקשה תשובו אל האמת. בבקשה, בבקשה תחזרו אל השם. בבקשה, בבקשה אל תוותרו על הדבר היחיד בעולם שיש לו איזושהי משמעות. וזהו הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו הקלה שלו והוא החתן שלנו. אנחנו נהיה אחד איתו. וכעת זוהי ההזדמנות שלנו להראות לו כמה אכפת לנו, כמה שאנחנו רוצים, עד כמה אנחנו צריכים אותו, עד כמה אנחנו מוכנים להקריב רק בשביל לעשות את רצונו. ואז משיח יתגלה ואנחנו ניכנס אל העולם החדש, לא הסדר העולמי החדש, אלא לעולם החדש, לעולם הגבוה יותר שהשם יצר עבורנו. מי להשם אליי? מסירות נפש, עלינו להקריב את עצמנו בכדי לשרוד ולחיות. סבא רבא שלי ידע טוב מאוד שהיוונות השתלטה. הוא ידע טוב מאוד שהגשמיות של העולם הזה לא צריך להיות לה שום קשר עם העולם היהודי. והוא הבין שזה הוריד מאוד את היהודים, במיוחד באמריקה. הוא ידע שזה חלק של תוכנית אלוקית להפריד את הנשמות היהודיות האמיתיות מהאנשים שאין הם נשמה יהודית אמיתית. הוא ידע שחורבנו של העולם באופן כמעט מוחלט על אומותיו תצמיח את היידישקייט הפורחת ביותר. זה מה שסבא רבא שלי ידע טוב מאוד. ובמשך חייו הוא ניסה והשתדל להביא יהודים להבין שהגשמיות, שזה כולל את כל הדברים שעגל הזהב מייצג, היא הניגוד המוחלט של רצון השם יתברך. וזה מה שהורס את האנושות וגם את היהודים. וכעת שוב, במבט ממרומים, מהמקום שלו בשמיים, הוא יכול לראות את המתרחש. הוא יכול לראות איך הקהילה החרדית נלחמת אחד עם השני. יש להם כל כך הרבה קונפליקטים, שזה כמעט בלתי אפשרי להמשיך הלאה להיות יהודי. היוונים וההלניסטים, אלה המתייוונים שהולכים איתם, מנסים לדלל את היידישקייט, שזה אומר להרוס את היהדות. והסבא רבא שלי יודע ברור שזה אומר שאנחנו מאוד קרובים אל הגאולה. ישנם הרבה נוסחאות כמה יהודים ישרדו. אני הולך עם הדעה שסוברת שרק הנשמות שהיו בהר סיני יישארו, מלבד מעט גויים. ולכן אני מאמין שמתי מעט יישארו וישרדו, אבל מי שישרוד הוא יהיה הבסיס, הבסיס לעולם החדש והשלם שלנו. עולם שבו לא יהיו לא יצר הרע, לא שטן ולא מלאך המוות. זהו מסר למשפחה שלנו ולכל יהודי. הסבא רבא שלנו רוצה, מבקש מכל המשפחה להתבונן אל תוך הלב ואל תוך הנשמה, ולהוציא את כל הגשמיות, ולזכור מה השם שואל מאיתנו. הוא רוצה מאיתנו שנהיה קרובים אליו. ואיך להיות קרובים אליו? בכדי להיות קרובים אליו, עלינו להתפטר מכל המטען המיותר, וזה אומר מכל תחושות השקר, כל התשוקות הבלתי נכונות, כל הגשמיות האסורה, ואפילו הגשמיות המותרת, אבל שמפריעה לנו בדרכנו. אנחנו מוכרחים להפוך את עצמנו ולהיות רוחניים, ואנחנו מוכרחים להתקרב להשם. בין שאנו לומדים או מתפללים או עושים חסד, עלינו לעשות משהו רוחני שיסלק מהמוח, מהקיום שלנו ומהלבבות שלנו את עגל הזהב. הרבה ממה שאמרתי כאן כבר אמרתי בעבר, אך ברגע שקראתם והתבוננתם במילים שלי, אם לקחתם אותם לתשומת לבכם, אם ניסיתם בפועל להפריד את עצמכם מעגל הזהב ומעולם השקרים, אז האמת תשנה אתכם ואת כל העולם, ואנחנו, עם ישראל, יהיה בעזרת השם מוכנים לקבל משיח צדקנו. אם ניסיתם בפועל להפריד את עצמכם מעגל הזהב ומעולם השקרים, אז האמת תשנה אתכם ואת כל העולם, ואנחנו, עם ישראל, יהיה בעזרת השם מוכנים לקבל משיח צדקנו.